ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ערב טוב. כמו שזה מתאים מאוד שאנחנו מתעסק בירושלים, עליתי והייתי בטוח שיש בכותל תפילה לשלום עמנו בדרום, אבל מסתבר שזה על קדושת ירושלים. עוד חלק מהאנשים בוער להם שמחר בוקר נבחר את רשות לרשות העירייה, וזה לא דבר של מה בכך. זאת אומרת, אפשר לזלזל בזה, אפשר לומר, טוב, עוד קצת פוליטיקה ועוד וכחנות ועוד פילוגים והכל. אבל באמת צריך להבין שכל דבר שאנחנו עושים פה בעולם, במציאות, יש לזה מקום, יש לזה השפעה. תנו עוז לאלוקים, מה שאנחנו פועלים במציאות חיינו, בעצם פועל בכל המציאות, ויש לזה השפעה מאוד מאוד עמוקה על הכל. ולכן ככלל, אנחנו בישיבת הכותל צריכים לעבור איזה תהליך של בירור פנימי של מה זה ירושלים. זה היה הרעיון של כל התוכנית הזאת. בשלושת הפעמים הבאות אנחנו נעסוק בירושלים במערל. בעצם המערל כתב המון המון ספרים, גאון המחשבה הישראלית, מי שלא נפתח לזה כדאי מאוד להיפתח לשפה, לסגנון, שינוי מחשבתי אדיר. מי שבאמת יתעסק בזה, אם זה תפארת ישראל המערל שעוסק במתן תורה, בתורה, בנתינת התורה, בחיבור של האדם מישראל הקדוש ברוך הוא, אם זה דרך גבורות השם שעוסק ביציאת מצרים, אגדות השס, נתיבות עולם כמובן, יש לו ספר שקוראים לזה נצח ישראל. נצח ישראל עוסק בכלל, עוסק בעצם בגלות ובגאולה. אומר המהר"ל, הרי כתוב, כיתרון האור מן החושך. מה זה כיתרון האור מן החושך? אנחנו יכולים לברר את הטוב דרך הרע. אנחנו יכולים לברר את האור דרך החושך. ואנחנו, כדי להתעסק בגאולה העתידה, אנחנו צריכים להבין מה המקום של הגלות. כתב נצח ישראל, נצח ישראל עוסק בנצח, עוסק בכלל ישראל, ויש לו סדרה של כמה פרקים שהוא עוסק בבירור של המעלה של ארץ ישראל, אחרי זה של ירושלים, אחרי זה של בית המקדש. אז בפרק נ"א, שם זה נמצא, אז נלמד את הפרק הזה, אני קצת קיצרתי את הפרק כי זה פרק קצת ארוך, והוספתי דברים, משתדל קצת להתבונן. אומר המהר"ל, בנצח ישראל פרק נ"א, קדושתה העליונה של ירושלים. אחר שביארנו לך בפרק הקודם עניין הארץ הקדושה ומעלתה, יש לדעת גם כן ממעלת עיר קודשנו ותפארתנו. ירושלים עיר הקדושה, תיבנן ותיכונן במהרה בימינו, כי יש לך ללמוד לכל שכן וכל שכן הדבר שהיה במעלה האלוקית כבר, שיוסיף בקדושה ומעלה האלוקית מה שהיה לו. מי שנמצא פה בישיבה, ואנחנו זכינו לגור ברוב החמש שנים, הרגשה הרבה פעמים שאנחנו אפילו לא שמים לב מה האוצרות שיש מתחת ידינו. זאת אומרת, כשאנחנו היינו נוסעים בסוכות, פסח, ולראות את הנהירה האדירה של אלפי אנשים, דווקא בני המקום מנסים איכשהו להימנע קצת מלהגיע למקום הזה. ובאמת דווקא אנחנו צריכים הרבה מאוד להתבונן, כי אינו דומה בין כרך לבין עיר, אינו דומה אדם שקרוב למלוכה לבין אדם שרחוק. ועיר מלוכה זה משהו שאם נשים לב, ככל שאנחנו נשתכלל בזה, אמנם אנחנו רק מדברים על ירושלים במערל, אבל כל הסדרת שיעורים הזאת בעצם פותחת בפנינו דברים שמי שממקד את עצמו, את הראייה של ירושלים, כדאי לשים לב שעשרות, אלפי, מיליוני אזכורים בכל מיני סוגים וכל מיני דברים, אם זה בתפילה, אם זה בשבת, שבת קודש, כל קבלת שבת עסוק בנקודה הזאת שבו אנחנו עסוקים בירושלים. זה דבר שהוא מאוד מפליא, מאוד מפתיע, ודבר שדורש הרבה מאוד מחשבה. כשאנחנו עסוקים בחיבור הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, קראנו בהפטרה בשבת, קראנו ספר מלאכי. ספר מלאכי הוא אחרון הנביאים, אנחנו עומדים לפני הפסקת הנבואה. הגמרא דנה אם מלאכי זה עזרא הסופר, אז יכול להיות שאם זה עזרא הסופר, זה אפילו דרגה פחותה לנבואה. והוא אומר, אהבתי אתכם, אמר השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מכריז, אהבתי אתכם, ועם ישראל אומר, במה אהבתנו? זאת אומרת, זה לא ניכר לעין. אז אפשר להסביר זה באופן פשוט, שבמה אהבתנו, כאילו, אנחנו לא כל כך רואים את האהבה שלך כלפי עם ישראל, אבל אפשר להסביר את זה באופן יותר עמוק, שבמה אהבנוך, במה אהבתנו, סליחה, אין לנו אמון בזה שריבונו שלנו אוהב אותנו ללא גבול, בלי שום סיבה הנראית לעין. ירושלים הולכת ונגלת היום, ירושלים הולכת וקמה. אנחנו ממש נמצאים בתפר הזה, שכשאנחנו מסתכלים על מערב העיר, שווקים, רחובות, תרבויות שלמות, ערים, קהילות, שכונות, כשאנחנו מסתכלים מזרחית לירושלים, אז אנחנו רואים חורבן גדול. וכשהרב גורן עלה להר הבית במלחמת ששת הימים והוא רצה לתקן, לשנות את הנוסח של נחם, אז הוא אמר, אי אפשר כבר לומר את ירושלים הבזויה, כי ירושלים היא לא בזויה. אבל תראה איך אתה מסתכל, אתה יכול להסתכל צד אחד ולראות את ירושלים בתפארתה, וצד שני את ירושלים בביזיונה. אבל אנחנו לא מתעסקים עכשיו בצד הנגלה, אלא בשורשים, כדי להבין מה אותה מעלה שאנחנו בתור בני ירושלים יכולים לגעת בה. אמנם ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אבל מן הסתם יש לנו זכויות גדולות מאוד מאוד, לא באופן האישי, אבל יש לנו זכויות גדולות בזה שזכינו ממש לחיות צמוד למקום מקדשנו בירושלים. ובאו באת וסתמתי כדחוד שמשותיו, כך כתוב בישעיהו, אמר רבי שמואל בן נחמני, פליגי ביתרי אמוראי דארץ ישראל. שימו לב שיש פה מחלוקת כפולה בין האמוראים ובמלאכים, זה מאוד מעניין. אחרי זה הגמרא קצת תדגיש את הדבר הזה. פליגי ביתרי אמוראי דארץ ישראל יהודה, וחזקיה בניו של רבי חייהו, תרי מלאכי ברקיה, מיכאל וגבריאל, אחד אמר דשואם, ואחד אמר דיושפה. כתוב, וסרתי כדחול שמשותייך, זה בעצם פסוק שלם בישעיהו, שבעצם ישעיהו אומר, נבואה עתידה על ירושלים, שירושלים תלך ותיבנה, כדחול שמשותייך, ואחרי זה אבני אקדח, בעצם הרבה מאוד אבנים יקרות, והשאלה היא מה היא אותם, מה זה וסמתי כדחוד שמשותייך? מה זה שמשותייך? אנחנו נצטרך להסביר מה זה שמשותייך, אבל מה זה כדחוד? כדחוד זה לכאורה, זה אבן יקרה, שפה הם חולקים האם זה שועם או ישפה. אמר להם הקדוש ברוך הוא להווה כדן וכדן. כדחוד זה כדן וכדן. זאת אומרת, גם זה וגם זה, יש פה שילוב מיוחד בין הנקודה הזאת של שועם וישפה. ושערייך להבנה, כדרך ממשיכה הגמרא, כי עד יעתיב רבי יוחנן וכדר ישתית הקדוש ברוך הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהן 30 על 30, וחוקק בהן 10 ברום 20, ומעמידם בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כי בעתא דציצלת לו מאשכחן. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא רואים, אנחנו לא מכירים יהלומים בגודל של ביצה של עוף קטן, כל שכן שאנחנו לא יכול להיות שיש אבנים כל כך גדולות. תכף נראה כדרכו של המהר"ל, בכלל כדאי מאוד להתבגר קצת מהתפיסה הילדותית שדברי חז"ל זה אוסף של סיפורים, כדברי הרמב״ם בהקדמות, שהרמב״ם חותך את זה לשלוש כתות, ויש כת אחת שהיא בטוחה שמה שדברי חז"ל זה דבר מדויק, זה רק הניגלה שזה, והמהר"ל אפילו באופן הפשוט יותר הוא מלמד אותנו דעת איך להתבונן בדברי חז"ל, שדברי חז"ל זה דברים שמדודים, כל מילה בסלע. אמנם הרמב״ם אומר שלא תמיד צריך להעמיק בכל מילה ומילה, אבל לפעמים אפשר, יש איזו תוספת של חז"ל בכל המדרשים, אבל דרכו של המהר"ל זה לא ככה. דרכו של המהר"ל זה להתבונן גם בטקסט, מה שנקרא, גם בקונטקסט, גם בהקשרים, גם במספרים, בכל מילה ומילה. ככל שאנחנו נתעמק יותר בעולם של של האמונה, בעולם של המדרש, בעולם של הפנים, אז ברור שגם העקרונות והתכנים הרוחניים שאותם אנחנו קונים, שאותם אנחנו מקנים, אז הם בעצם התיישבו בתוכנו בצורה הרבה הרבה יותר מעמיקה. אבל אנחנו עדיין בגמרא. אומרת הגמרא, לימים הפליגה ספינתו בים, אותו תלמיד שלגלג על רבי יוחנן, הוא אמר, לא יכול להיות שיהיו אבנים, אבני מרגליות, אבנים יקרות כל כך גדולות, וכל שאנחנו מוצאים גודל של ביצה, כל שכן לא יכול להיות שיהיה כזה גודל. חז המלאכי שרת, דקמנסר אבנים טובות ומרגליות שהן 30 על 30, וחוקק בין 10 ברום 20. אמר לי, ואני למען, אז אותו תלמיד שאל את המלאכים, למה אתם חוקקים את אותם אבנים יקרות? אמרו לי, שעתיד הקדוש ברוך הוא נעמידם בשערי ירושלים. בסדר? יש פה קודם כל, ראינו בפסוק, שמשותייך, ועכשיו אנחנו רואים שערייך, כל מילה כזאת שאומרת הגמרא, יסביר לנו המהר"ל שזה קוד. ככל שאנחנו נלמד את הקודים האלו, אנחנו נצליח גם כן לחבר אותם לשאר הדברים שיש ולהבין את זה. עתה לקמי דרבי יוחנן, הסבא לרבי יוחנן, אמר ל... עתה לקמי... אז הוא הגיע לרבי יוחנן, אותו תלמיד שלגלג על רבי יוחנן, חזר לרבי יוחנן, אמר ל... דרוש רבי, ולך נאה לדרוש. כאשר אמרת, כן ראיתי, אמר ל... רקע, אלמלא לא ראית, לא האמנת, מלגלג על דבריי אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות. טוב, אני כן, כדאי שאני קצת אסביר קצת את המשפט הזה, כי זה באמת, הרבה פעמים זה מצוי בגמרא, שנתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות, וצריך להבין את הדבר הזה. אנחנו כרגע לא עוסקים מבחינה היסטורית, האם באמת רבי יוחנן היה לו את הכוח לרוקן בן אדם מתוכנו, אבל ברעיון העמוק שרבי יוחנן אמר, יש פה איזה משהו מאוד מאוד מהותי, שאם אתה לא מבין את הדבר הזה, אז כנראה שבעצם כל התוכן הפנימי שלך נעלם. אפשר להסתכל על זה בשתי צורות, אפשר להסתכל על זה בשתי שני רבדים. רובד אחד זה פגיעה בכבוד רבי יוחנן, אבל מסתם שזה לא על זה, כי הרי הוא אומר, אם מלא לא ראית, לא האמנת, מלגלג על דבריי אתה. זאת אומרת, לא באופן האישי, אלא באופן של ההבנה, שאתה לא מבין מה זה ירושלים. אתה לא מבין את הערך הפנימי של ירושלים, אתה לא מבין את הערך הפנימי של ירושלים, אז כל התוכן שלך הורק. ירושלים זה הלב של האומה. וכלב של האומה, אז אנחנו באמת צריכים להעמיק באותו תוכן פנימי, ואם אתה לא מבין את התוכן הפנימי הזה, אם אין לך אמון בכל התהליך שאמור להיראות, זה דבר ברור. הרי מה זה אותם אבנים יקרות, אנחנו עדיין צריכים להבין. מי טיבי, והולך אתכם קוממיות. מה זה והולך אתכם קוממיות? בעצם הגמרא דנה פה, מה יהיה גובה האנשים לעתיד לבוא. טוב, זה גם כן דבר ששימו לב שכל משפט פה זה דבר שאי אפשר ללמוד את זה על רגל אחת, צריך באמת להעמיק בזה, אבל הגמרא דנה פה מה זה והולך אתכם קוממיות, דורשת הגמרא שזה הגובה של האנשים שיהיה לעתיד לבוא. רבי מאיר אומר 200 אמה, די גבוה, כשתי קומות של אדם הראשון. כתוב שאדם הראשון לפני חטאו היה גובה 100 אמה. אז אם זה קוממיות, קומה על גבי קומה, זה 200 אמה. ורבי יהודה אומר 100 אמה כנגד היכל וכותליו. בסדר, היכל וכותליו, גובה היה 40 אמה גובה של היכל, ועוד 40 אמה גובה של העלייה שהייתה על גבי זה. יש את המעקה, אוטם, קיור וכולי. בעצם זה יצר 100 אמה על 100 אמה, על גובה 100 אמה. שנאמר, אז לכאורה יש פה שאלה, הרי רבי יוחנן אמר שהגובה של אדם, או כתוב בגמרא בברייתא הזאת, כתוב שהאדם יהיה גובה של 100 אמה. אז איך יכול להיות שיכנסו לבית המקדש עם הגודל של של האבנים היקרות שהם ראו, היה סך הכל, נכון? 30 על 30. אז מה, יש פה בעיה? מה זה?
רק האבנים.
כן, אבל כתוב, וסמתי כדחוד שמשותייך. ואנחנו הזכרנו שאנחנו עכשיו צריכים להבין מה זה כדחוד, מה זה אותם שועם ויושפה, תכף המהר"ל יסביר לנו את הדבר הזה. דבר שני, מה זה שמשותייך? ואחרי זה אנחנו צריכים להבין מה זה שערייך, לאבני אקדח. עונה הגמרא, כי קמה רבי יוחנן לקווה דבי זיקה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על החלונות ולא על השערים. עכשיו בעצם כל הגמרא הזאת, זה גמרא שאיתה המהר"ל פותח את ההבנה של מה זה ירושלים. והוא עניין זה כי ירושלים אינה עיר טבעית כמו שער עיר, רק עיר אלוקית במעלתה האלוקית. ולפיכך אמר הכתוב, ושמתי כדחוד שמשותייך, כי כדחוד היא אבן יקרה. ולפיכך אמר, כי לעתיד למעלת ירושלים, שתהיה מעלתה יותר אלוקית, עוד ממה שהיה קודם, וראוי שיהיה בניינה לפי מעלתה, מאבנים טובות ויקרות, ולכך חושן המשפט, שהיה בו אורים ותומים שמות הקדושים, היה חושן המשפט מאבנים טובות. טוב. כל דבר שהוא במעלה גדולה, אנחנו נזכיר את זה שזה אבנים טובות ומרגליות. כי מבחינתנו, יש פה איזה צד מסוים שאבן יקרה, זה גם אבן, זה הדבר הכי גולמי שיש. אבל מצד שני, זה אבן יקרה, זה אבן טובה, זה מרגלית. בית המקדש, יש בו את שני הפנים האלה. יש את המקור, את המעיין, את השורש של כל המציאות כולה. כל המציאות נזקפת להר הבית, לבית קודשנו ותפארתנו. וירושלים זה המעטפת של בית המקדש. הלב של האומה, כל המציאות כולה. ישראל, עם ישראל, מספרים תהילות השם. עם ישראל זה אומה נבחרת שבעומר חייה של האומה הישראלית, היא צריכה לומר הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם, וגם בית מקדש היא ההופעה של כל מרחבי החיים. הזכרנו את זה הרבה פעמים, שבית המקדש כונס בתוכו את כל השלבים השונים. אדם יכול לקחת כלי זכוכית, אדם יכול לקחת כלי זהב, להקדיש את זה לבית המקדש. זה הדומם, הצומח, אדם מקריב קורבנות, מנחות, לא רק דלי דלות, אבל יש שם עומר, יש שם מנחות, סלטות.
יש עצי זהב, לא?
עצי זהב, במשכן. מה זה עצי זהב? עם תרמוז זהב, עם תרמוז זהב, זה נכון. צומח, אולי אתה מתכוון לעצים שהיו מגישים על גבי המזבח, זה גם כן. בעלי חיים, בוודאי, קורבנות, וגם כל מה שהיה במציאות החיים, אנשים אכלו, הכהנים אכלו בתרומה, תרומה גדולה, קודשי קודשים, היה בשר, דם, מצורעים, כל המרכז כולו, זה בעצם בית המקדש, הוא זה שהיה הלב, שנתן כוח וחיים, נתן לנו את המשמעות החיים שלנו לכל מציאות החיים של האדם. אנחנו נמצאים פה בעולם, להראות לעולם, ישראל מספרים תהילות השם, זאת אומרת, בעומר חיינו, להראות איך יש חיבור מדויק בין העולם העליון, בין העולם הרוחני, לבין מציאות החיים שלנו וחיי המעשה. וזה בית המקדש, אדם מגיע לבית המקדש, מקבל שם רוח הקודש, מקבל שם נבואה, יש שם עסק שלם עם כל הדברים האלה, אדם מקריב קורבן, לוקח בהמה. עכשיו בהמה, מה זה בהמה? בהמה זה חתיכת בשר, ובכל זאת אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך כל הדברים האלה. אז זה אבן יקרה, אבן זה הדבר הגולמי, זה הדבר שאדם הכי מחובר לקרקע, הכי מחובר לארציות של העולם, אבל זה אבן יקרה, שזה דבר מאוד מאוד עליון. חושן המשפט, החושן שאהרון הכהן, שכהן הגדול, לובש על ליבו, יש שם אבנים יקרות ומרגליות, זה השמות הקדושים של השבטים. ופליגי מיכאל וגבריאל בעניין החומה הזאת, כי החומה בה יוגדר העיר, עד שנקרא המקום על שם החומה בית מושב, עיר חומה. וכן השער במשהו כניסת העיר, שגם המקום נקרא על שם השער, תכף נסביר את זה, כי תכתיב שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך, ולפיכך חומה והשער שהם צורת המקום ראוי שיהיו פסים מדרגתה. המהר"ל אומר, בוא נתבונן עכשיו בגמרא. הגמרא עוסקת באבנים יקרות, אנחנו הסברנו אבנים יקרות, עכשיו אנחנו מדברים על שערים ואנחנו מדברים על חומה. חומה זה דבר שאנחנו מגדירים עכשיו את הדבר בעצמו, בית מושב, עיר חומה. כשאנחנו מדברים על עיר, אנחנו מדברים על החומה. החומה מצד אחד, אנחנו לומדים מפרשת המרגלים, החומה זה אולי איזה משהו שהוא קצת, אנחנו קצת מתביישים בזה, זאת אומרת, אנחנו קצת מרגישים שאנחנו צריכים איזו הגנה מסוימת, זה צד אחד. אבל צד שני, החומה גם נותנת את המעטפת הזאת לעיר עצמה. העיר עצמה היא לא רק נשארת בית המקדש, אלא יש חומה, יש ירושלים שזה מסביב לבית המקדש, ויש חומה מסביב. זאת אומרת, ההתפשטות של בית המקדש, ההתפשטות של ירושלים, היא גם מגיעה גם לדברים שמסביב, שאנחנו יכולים לראות אותם כזניחים. שם אנחנו נפגשים עם המציאות של ההתרחבות של ירושלים. זה בעצם אותם אבנים יקרות, אנחנו מדברים עכשיו על החומה. עכשיו צריך להבין, אם אנחנו באמת רוצים להבין את מדרגתה ואת מעלתה של ירושלים, אז אנחנו צריכים להתבונן מה זה אותה מדרגה של החומה של ירושלים, שעליהם כתוב שזה כדחול. בסדר, שני מלאכים, שני המוראים, חולקים מה זה אותו אבן יקרה, האם זה שוהם או ישווה. והקדוש ברוך הוא אומר, זה גם שוהם וגם ישווה, וזה מעלה אותנו לקומה נוספת להבין מה הנקודה של ירושלים, איך המהר"ל רואה את הדבר הזה. ופליגי בה תרי מלאכים, ורז"ל אמרו מיכאל של מים וגבריאל של אש. ואין הפירוש שמיכאל הוא מים וגבריאל הוא אש, ואין הדבר כך כלל. הרי ברור שהמלאכים זה ישות נבדלת, זה ישות נבדלת שאין לה גוף ואין לה דמות הגוף. אבל כאשר אנחנו עוסקים במשימה של המלאך, מלאך זה שליח של הקדוש ברוך הוא, אז אחד מהם ממונה על אש ואחד מהם ממונה על המים. עכשיו כשהם אומרים שוהם וישפיהם, גם כן הם אומרים כביכול את עומר חייהם. עומר חייהם זה שוהם וישפה, צריך להבין מה זה שוהם וישפה. רק כי הם צורות נפרדות זה מזה, והם מחולקים כמו אש ומים. כי מיכאל שהוא של מים רוצה לומר כי מושפע ממנו משהו דומה למים, וגבריאל של אש כי מושפע ממנו משהו שווה ודומה לאש. כי מין מיכן מושפע ממנו הטוב והחסד. סרקן כבר המהר"ל פותח לפנינו את הקודים האלו, וזה דומה למים. מים זה דבר שהוא מגיע ממקום עליון ויורד למקום תחתון. אז כשאנחנו מדברים עכשיו על חסד, אנחנו מדברים על מקום שבו זה מגיע מהעשירים, מגיע מהאנשים הגדולים, מגיע מהעולמות העליונים ומושפע למטה. גם כשאנחנו מדברים על גשם, אז אנחנו מדבר על שפע, שפע שיורד משמיים, חסד וטוב, וגבריאל מושפע ממנו הדין והוא שווה לאש. כשאנחנו מדברים על אש, אש זה דבר שורף, אש זה דבר שהוא עולה למעלה, זה דבר שהוא מכלה את כל המפגש שלו. אז יש לנו פה ויכוח, האם אנחנו מדברים על שפע האלוקי שיורד מלמטה למטה, או שזה דין? זה לא יכול ללכת ביחד, יש פה דבר והיפוכו. אני קצת פותח סוגריים, שגם ירושלים, השם של ירושלים הוא נגזר משני דברים. הוא נגזר מירא שלם. בעצם היה ויכוח בין מלכי צדק, מלך שלם, לבין אברהם אבינו. שאברהם אבינו אמר, אני רוצה שירושלים יקרא, יראה, יראה, גבול, דין. לעומת זאת שלם, זה החסד, זה הגודל, זה ההנהגה יותר גבוהה. וירושלים זה החיבור של שניהם. גם כן יש לנו איזה הזכור, איזה משהו מסוים, גם כן שזה מזכיר מאוד את הגמרא הזאת. ירושלים בנויה מחסד ודין. ירושלים בנויה, אנחנו עדיין לא מבינים את זה, תכף נבין את זה יותר. ופיכך צורת מיכאל חסד וצורת גבריאל אש. ופיכך מיכאל שממונה על המים אמר שצורת העיר הקדושה יהיה התור, שתהיה דביקה בחסד ובתור. זאת אומרת שעניינה של ירושלים לפי זה, זה חסד. אולי זה עשיית חסד, אולי מצידו של ריבונו של עולם, זה ההופעה של החסד בעולם. הרי ירושלים של מעלה וירושלים של מטה, ירושלים זה בכפולות, שבו יש חיבור, כפי שתכף נראה, יש חיבור גדול מאוד בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה. מצד אחד יש פה חסד גדול מאוד, אבל זה מאוד מאוד תלוי באיך עם ישראל, יושבי ירושלים, יש להם את היכולת לקבל את אותו חסד. ורואי למקום הקדוש, שלם בעצם זה הנהגת האיחוד. מה זה הנהגת האיחוד? אני אסביר. יש דבר שנקרא הנהגת המשפט. הנהגת המשפט זה השכר ועונש. שכר ועונש, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אדם שעושה עבירה, עושה איסור, אז ראוי שהוא ימות, ראוי שהוא יקבל את הדין. אבל יש הנהגה יותר גבוהה ויותר עליונה שנקראת הנהגת האיחוד, זה הנהגת השלם. בעצם כל העולם כולו הולך לקראת מקום מאוד מתוקן, ירושלים תלך ותיבנה, בית המקדש ילך ויבנה, וזה הבטחה. אהבתי אתכם, שאמר מלאכי, הוא אומר לנו את זה בסוף הנבואה. אנחנו נכנסים עכשיו לעוד 300 שנה של בית המקדש השני, שאפשר לקרוא לזה אולי גם כן בית חרוב, כי בית חרוב 300 שנה, 300 כהנים גדולים, הרבה צדוקים ומינות. אנחנו נכנסים למקום של תורה שבעל פה. אומר מלאכי, תדעו לכם, אתם תגיעו לאלפיים שנות גלות, ואתם תגיעו להרבה מאוד דברים מקולקלים. תזכרו, אהבתי אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, יש פה אהבה מוחלטת. יש גמרא מופלאה, הזכרנו את זה בטח הרבה פעמים, גמרא מסכת פסחים דף פ"ז, שעומדת על הושע. הושע הנביא. הושע הנביא, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, בניך חטאו. אומרת הגמרא, הושע היה אמור לומר לקדוש ברוך הוא, בניי, בניך, בני חנוניך, בקש עליהם רחמים ותרחם עליהם. אבל אומרת הגמרא, לא זו בלבד שהוא לא אמר את זה, הוא אמר, האווירם באומה אחרת. האווירם באומה אחרת. זה דבר מבהיל מאוד. והגמרא אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו, לך ותתחתן עם אישה זונה, ויהיו לך ילדים, בני זנונים, ואחרי זה, אני אגיד לו לגרש אותו, לגרש אותה. אם הוא יוכל, גם אני יכול. אז הוא אומר, לך תתחתן עם זונה, מחלוקת בגמרא, האם, מחלוקת סליחה במפרשים, האם באמת יכול להיות דבר כזה שהנביא יתחתן עם זונה, או שזה רק מראה נבואה, ככה או ככה. האומה הישראלית, החיבור של האומה הישראלית זה חיבור מוחלט. אהבתי אתכם. זה לא דבר שאפשר לנתק את זה. אנחנו בעצמנו צריכים הרבה מאוד אמון בשלם, בהנהגת האיחוד, שהקדוש ברוך הוא הולך ומופיע את אורו. ירושלים הולכת ונבנה. אנחנו אומרים בירושלים איכה ברחמים תשוב, אנחנו צריכים לדעת שכל אבן שנבנית פה בירושלים, כל בחור שמגיע לישיבה, כל תורה שהולכת ונבנית, כל ספרייה שהולכת ונבנית, זה עוד קומה רוחנית לירושלים. ירושלים של מטה, כנגדה ירושלים של מעלה. אנחנו עדיין צריכים להסביר מה זה חסד ודין.
זה לא בכך, השלם לא מבטא בהכרח חומר.
מה זה?
הוא לא מבטא בהכרח חומר, השלם. הוא ירושלים, זה לא...
לא.
הרב מכאן אמר אברהם במלכיסדק.
יראה, שלם. יראה זה הדין, שלם זה החסד. אני אומר, זה אותו הזכור שפה אנחנו רואים גם כן, זה מורכב משני דברים, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה, הרי הקדוש ברוך הוא אמר כדין וכדין, גם חסד וגם דין. זה המקור מצד אחד של השפע הגדול, מצד שני זה לא מספיק השפע, אנחנו צריכים אנשים שיוכלו לקבל את השפע. חסד זה גם יכול להרוס את האדם, זה יכול גם להרוס את העולם. אמנם לא מתפעלים על רוב טובה, אומרת המשנה מסכת תענית, חוני המעגל, היה ירד גשם לעולם, באו אליו ואמרו, חוני, תתפלל, כשם שהתפללת על זה שירד גשמים, תתפלל שזה ייפסק. הוא אמר להם, לכו תסתכלו אם זה הגיע כבר לאבן הטוען, הוא לא הסכים להתפלל, למה? כי אין מתפעלים על רוב טובה. אבל דין, יש גבול. החסד הזה, השפע הזה שמגיע לעולם, דרך ירושלים, דרך הקודש של ירושלים, זה דבר שעדיין מקבל את זה בתור גבול. ולפיכך מיכאל, שהיה ממונה על המים, ממש את צורת העיר הקדושה יהיה הטוב, שתהיה דבקה בחסד ובטוב. ולפיכך חומה יהיה של שועם, כי השועם גוון שלו מורה חסד וטוב. וראוי למקום הקדוש להיות צורה אלוקית של הדבר הזה. אז מיכאל אומר, ברור שירושלים צריך להיות המקור של החסד בעולם. מצד שני, גבריאל שהוא דין אומר שצורת המקום יהיה יושפה, שהוא גוון מורה דין. ואין ספק שכל אחד ואחד מן שתי המידות האלו הוא מעלה בפני עצמה. כמו שיש למעלה כוחות מחולקות, יש ממונה על החסד ויש ממונה על הדין. שימו לב, וכן יש צדיקים בארץ, הרי אמרנו שזה שני מלאכים חולקים שועם וישפה, גם שני המוראים חולקים שועם וישפה. אז כמו שיש בעולמות העליונים כוחות מחולקים, אז גם בארץ, יש צדיקים בארץ, יש שנפשו מוכן לעשות הטוב והחסד, ויש שמוכן לדין, וכל אחד ואחד מעלה בפני עצמו. זה דבר שאפשר לראות לאורך הש"ס, אפשר לראות את זה הרבה, שיש תלמידי חכמים שאנחנו יודעים שזה תנאים שהם מזוהים יותר עם מידת הדין, ויש כאלה שמזוהים קצת יותר עם מידת החסד. למשל, הלל ושמאי, כתוב שמאי, אז אומרת הגמרא במסכת שבת ה-ל"א, שהגיע גוי לשמאי, והוא אמר לו, בוא תלמד אותי את התורה על רגל אחת. אני מאמין שיש רק תורה שבכתב, ולא תורה שבעל פה. וכתוב שם בגמרא שהוא דחפו באמת הבניין. אמת הבניין, דבר מדוד, גבול, דין, שמאי. אומרת הגמרא, לפעמים שמותי הוא מבית שמאי, מחמיר, מחמירים. הלל הוא ענוותן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. גם פה במחלוקת הזאת, אז יש צעד שמגלה יותר את הצעד של החסד, ויש צעד שמגלה את הצעד של הדין. כל מחלוקת שיש לנו בעולם, ודאי וודאי שפה במחלוקת שבאגתות או בעולם מוכני, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בעולם ההלכתי אנחנו בסוף רואים והלכה כבית הלל. אבל בעולם הרוחני אנחנו רואים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש צד בירושלים של חסד, יש צד של דין. אם זה חסד לגמרי, אמרנו זה יכול להביא הרס וחורבן לעולם. אם זה דין גם כן יכול להביא הרס וחורבן לעולם. רק כדין וכדין, שמתי כדחול שמשותייך, אומר המהר"ל, רק כשיש לנו חיבור מוחלט בין הצד של הדין והצד של החסד, זה עניינו של ירושלים. ואמר שהקדוש ברוך הוא אמר כדין וכדין. תהווה, ומפני שהשם יתברך כולל הכל דין וחסד, ולא כמו המלאכים שהממונה על חסד אינו ממונה על דין, והממונה על דין אינו ממונה על חסד, והוא יתברך כולל הכל. והוא יתברך נותן למעלה כוללת שתהיה ככה, כוונה עיר דכולה בה. אז עכשיו בוא נחזור אחורה. כדחות שמשותייך, אנחנו מדברים על השערים, הרי זה מה שהביאו את הברייתא נגד רבי יוחנן להסביר שזה, אומרת הגמרא, זה החלונות, הפתחים, הם אלו שמורים את כל הדבר הזה. כי כשאנחנו עכשיו רוצים להבין ערך מוחלט של מקום מסוים, אנחנו נבנה, בהתחלה דיברנו על החומה, ואחרי זה אנחנו רוצים לראות את החלונות ואת השערים, זה מה שמבטא את המהות של ירושלים, ולכך טיב הוא שייך לאבני אקדח, והוא דומה לאדם שהפנים שלו מאירות, וכך השער שהוא פני העיר יהיו אבני אקדח המאירים. הוא מורה זה על מעלה אלוקית, כמו אדם כאשר יש לו פנים מאירים, שנאמר חוכמת אדם תאיר פניו. הוא בער לך כי שני מעלות יהיו לירושלים. אם המעלה שתהיה כוללת הכל, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, תהווה כדן וכדן, ואם שתהיה לה מעלה העליונה הצורה נבדלת, עד שתהיה דבקה בעולם הנבדל לגמרי. בשלב הזה אומר לנו המהר"ל, לפני שנמשיך הלאה, אומר לנו המהר"ל שני דברים. אומר לנו המהר"ל, כמו שפתחנו, דבר ראשון צריך לדעת, ירושלים עיר הקודש, ירושלים זה עיר נבדלת. ממילא גם האנשים שבה צריכים להיות אנשים נבדלים. זה דורש, ככה אני מבין, זה דורש מאנשים פה, בישיבה, בירושלים, להיות אנשים בנבדלות. מה שפתחנו בהתחלה על כל הבחירות וכל הדבר הזה, אולם זה נראה מאוס, וזה נראה פלגנות, וזה נראה ויכוחים, ונראה הרבה ניירת, והרבה זוהמה שיוצאת. אבל יש פה עכשיו מלחמה על הקודש, יש פה מלחמה על הופעת שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם דרך ירושלים. ירושלים זה חסד, זאת אומרת כל השפע, כל השפע הרוחני, כל השפע למציאות יורד דרך ירושלים. אמנם אנחנו מכירים אנשים שהולכים לכל מיני מקומות להתפלל, אנשים שהולכים אפילו לחוץ לארץ, אני אגיד אחרונה אצלן, אבל לא נכנס פה לנושאים כרגע, לוויכוחים כרגע, ואנשים הולכים, אבל הכל מגיע דרך ארצנו, אנחנו עומדים פה בירושלים, אנחנו עומדים בירושלים, ואנחנו ממש צמודים לקודש והמקדש, וכל השפע הרוחני יורד. אבל גם הדין, והדין זה הגבול, כי הקדוש ברוך הוא מופיע בכלים מאוד מאוד מדויקים, מאוד מסוימים. וזה דבר שאנחנו צריכים לתת הרבה מאוד תדעת, כי הקדוש ברוך הוא אמר כדן וכדן, חיבור מוחלט שבין החסד לבין הדין. רק סיכום, במשפט אחד אמרנו, יש פה נבדלות, יש פה עיר שהיא נבדלת, היא אלוקית. כל מעשה חייבת להיות נבדלות. גם אנחנו צריכים להיות אנשים נבדלים, אנשים שכליים, אנשים שיושבים ושוקדים בתורה, הופכים להיות, כל מהות חיינו צריכים להיות קודש ותורה. ומתוך הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא גם כן מופיע את אורו בכל, בכל מציאות העולם. ועוד שם, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, עתידה, עתידה ירושלים שתגבה שלושה פרסות למעלה. שוב, ממרא שחזל בבב בתרא דפייני עמוד ב, עתידה ירושלים שתגבה שלוש פרסות למעלה. זאת אומרת, ירושלים תגבה. אומרת הגמרא שנאמר, סליחה, ורעמה וישבה תחתיה. מה זה תחתיה? כתוב ורעמה, הכוונה היא שהיא תתרומם, וישבה תחתיה, מה היא תחתיה? כתחתיה. זאת אומרת, כמו שירושלים היא שלוש פרסות, אז גם הגובה של ירושלים יהיה שלוש פרסות. טוב, מאוד מעניין.
כמה זה פרסה?
מיל. אדם יכול ללכת 10 פרסות ביום, 40 פרסות ביום.
כמה זה בקילומטר?
2 קילומטר. 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 אבל זה 3 פרסות.
כן.
טוב, שאלה מצוין. אלה אנחנו מבינים שפה אנחנו לא מדברים עכשיו על קילומטרים. זה חשבון, אבל אנחנו לא מדברים פה על קילומטרים. גם כתוב על ארץ ישראל.
כל שנה יש לנו.
מה היא תחתיה? כתחתיה. ומה היא תחתיה? 3 פרסות אבי. אמר רבא, אמר לי, הוא סבא בירושלים, כמה היא תתלה את הפרסה אבי. יש גרסה השונה שהוא אומר, אני ראיתי את ירושלים, 3 פרסות. בשם התומה יש לצער לעלות, אז לכאורה, יש קושיה יותר חזקה מה שאלעזר שואל. לכאורה, מה, ירושלים, אנחנו עכשיו נצטרך, יהיה פה מרתונים כל יום, אנחנו נצטרך לעלות, אני אהיה בישיבה, לא יהיה לנו בעיה, אבל...
בשם התומה יש... כל אחד יהיה מאה, מה, זה לא כזה קשה.
בשם התורה שאתה צר לעלות, תמוד לומר, מי אלה כאב תעופן, אמר פאפה, שמה מינה, היי, איבה, תלת הפרסה מודלן, וביאור עניין זה. זה בעצם הגמר אומרת, מי אלה כאב תעופן, שכמו שהציפורים, עפות, אז גם לא תהיה לנו בעיה להגיע לשם. אבל ודאי שהכוונה, ודאי שצריך להבין את זה גם בדומה למה שהמהר"ל לימד אותנו, דברי חז"ל, אנחנו לא יכולים, זה לא איזה משהו... שאנחנו עכשיו מסתכלים במפה, ועכשיו מלמדים אותנו איזה משהו היסטורי או משהו גיאוגרפי, אלא משהו מהותי. צריך לדעת 3 פרסות, זה מורה על קדוש, 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 אומר לנו המהר"ל. קדוש, 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 זה חוזר לרעיון של הנבדלות. אני אזכיר, אמרנו דבר ראשון, צריך לדעת שירושלים היא מעלה נבדלת. כמו שאדם בתפארת ישראל המהר"ל, אז המהר"ל מסביר שהתורה גורמת לאדם להיות נבדלת. פה אנחנו לומדים שירושלים היא גם כן, היא נבדלת. וכל קדוש שיאמר, ומידלי מן הארץ, מפני כירושלים תהיה קדושה לגמרי, תהיה מידלי מן הארץ שלוש פרסאות, כנגד כמו שהיא תחתיה. ואז יהיה קדושה בשלמות, לא התחלת קדושה. זאת אומרת, מה זה התחלת קדושה? זה לא יהיה קדושה מאיזה צד. זה יהיה נבדלות גדולה מאוד. זה מה שמביא את המעלה הרוחנית לכל העולם כולו. ואמר שמה יש צער לעלות, רוצה למה שמה לישראל הדרים בה, מפני כבדות החומרי שהוא מבדיל בינם ובין הקדושה, יהיה להם צער לעלות. הוא רוצה לומר לקנות אותם מדרגה הקדושה, ומפני כך יהיה קשה לעלות. ועל זה אמר, וקיונים אל המובותם, ידוע לכל שהעוף פורח באוויר מפני קלות החומר שיש לו, ואינו מונע לעוף לעלות למעלה, לעוף לעלות למעלה. וכן ישראל יהיו דומים לעוף, שיהיה להם חומר זך, עד שלא יהיה להם מעכב ומונע מן כבדות החומר לעלות ולקנות המדרגה הקדושה. ואבין הדברים הגדולים האלו, כמובן שכשהמהר"ל אומר משפטים כאלו, ויש עשרות, מאות משפטים כאלו של אבין הדברים הגדולים האלו, זה מורה קצת על כל העולם הפנימי שטמון בתוך ירושלים. אנחנו רק לומדים את זה מבחינה חיצונית, לפחות היום אנחנו לומדים את זה מבחינה חיצונית, לדעת מעלה נבדלת, מעלה אלוקית, יש פה משהו אחר לחלוטין. כמו שאנחנו מדברים על ארץ ישראל, שזו מעלה נבדלת מכל הארצות. 10 קדושות יש, ירושלים היא קדושה, היא נבדלת. אבל זה לא נבדלות כזאת שהיא בעצם מרחיקה אותנו ממנה להפוך. אדם שזוכה לחיות בירושלים, אדם שזוכה ללמוד תורה בירושלים, הוא זוכה לאותו קו תעופנה, כיונים אל הרובותם. הוא זוכה שריבונו שלה מושך אותו למעלה, מזכך אותו, מעלה אותו, מרומם אותו. לא יהיה פה צער, לא יהיה פה גובה, לא יצטרכו לעבוד קשה. יש לנו פה איזה משהו מסוים שירושלים, דבר ראשון אמרנו, הנבדלות, הקלות, או לא הקלות, אבל הסייעתא דשמיא מיוחדת שיש לאנשים שחיים בירושלים, שלומדים בירושלים, שזוכים ללמוד תורתה של ירושלים, ומפני זה מדמה אותו לאב, שהאב הוא ענן שמיים. ואמר הכתוב, אף אם יהיה אדם לעתיד גם חומרי, לא יהיה חומר שלהם גס וכבד כמו שהוא עטרה, כמו החומר הענן, שהוא חומר שאינו נחשב מן התחתונים, שהרי נקרא ענן שמיים. ופיכך הענן נבדל מן הארץ שלוש פרסות, והתברר לך הקדושה העליונה של ירושלים. טוב, זה ממש שלב ראשון במעלתה של ירושלים. לפי המהר"ל, המהר"ל אומר, קודם כל מעלתה של ירושלים זה המעלה הנבדלת, זה הנבדלות. כשהמהר"ל אומר נבדל, הכוונה היא שזה ממש מימד אחר לחלוטין. מימד אחר לחלוטין, אנחנו נמצאים בעולם, הרבה פעמים אנחנו בתחושה שאנחנו נמצאים, שותפים לתוך תרבות, מקום תרבותי מאוד מאוד ירוד ונמוך, אבל ירושלים נותן את המימד של הגובה, המימד של העליונות. כל החיבור, מה שאמרנו לפני כן לגבי החומריות, אמרנו בית מקדש עסוק בהרבה מאוד דברים חומריים, אבל זה נותן את המימד הקדוש, נותן את המימד העליון של הכל. ומתוך הדבר הזה זה גם החסד והדין, כרחות, זה כדין וכדין, שבו השפע יורד לעולם בצורה של דין, בצורה מוגבלת, בצורה נכונה וישרה, עד כדי שזה יוכל לרומם את כל המציאות כולה. טוב, זה כשלב ראשוני. שכוח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.